אז אנחנו בפגישה החמישית לסבב הזה, זה יהיה הפגישה האחרונה. אם נראה, אולי שנה הבאה עוד סבב ועוד, יש הרבה נושאים. יכול להיות שאולי לא שנה הבאה, אולי עוד איזה חודש, חודשיים, נעשה סבב, נעשה סדרת שיחות על יותר על דברים שקשורים לגישה הבריאה הנכונה, להתעסקות בענייני ביאה ותשמיש המיטה, שזה נושא בפני עצמו, נעשה אולי כמה פגישות. בכל אופן, היום הנושא של הפגישה זה כיצד כמה יסודות בתקשורת וכיצד מקבלים פשרה על בסיס צדק ורחמים. זאת אומרת, דיברנו שיעור שעבר על ויתור ואמרנו את הדבר הזה שחלק מהדברים בבית אנחנו פותרים בצורה של ויתור. אפשר לוותר רק בתנאי שהוויתור נעשה בצורה נקייה, בשמחה, בלי שהאדם מרגיש החמצה בזה שהוא מוותר, או בלי שהאדם מרגיש שהוא נאלץ לוותר. הסברנו למה במקרים רבים הוויתור הוא לא נכון בבית, ולא נכון להשתית את הבית רק על ויתור. אז היום אנחנו נדבר על תקשורת, כן, ועל הגעה לפשרה על בסיס צדק ורחמים. אז במקום שאנחנו לא מוותרים, אז ודאי הסכנה הכי גדולה של כשאתה לא מוותר, שאתה עלול לכעוס. כשאתה לא מוותר, אתה רוצה שמשהו יעשה לפי הבקשה שלך, לפי הציפיות שלך, והדברים לא נעשים לפי הציפיות שלך, אז הרגש הטבעי הוא שהאדם מאוכזב וכועס. הכעס הוא יכול להיות כעס פנימי כזה, שהאדם בתוכו קצת כועס, ועוד יותר זה יכול להיות גם כעס חיצוני. אז מחוץ לבית אנחנו גם לפעמים יכולים להגיע לכעסים, אבל מחוץ לבית אנחנו בוודאי עובדים על מידת הכעס. גם כנראה זה פחות, כן, מה כשיש לנו כאב בתוך הבית, יש לנו כאב מהבן זוג שלנו, כנראה זה כאב שהוא מכאיב לנו יותר מאשר כאב שיש לנו בחוץ. אז קודם כל, אנחנו מחוץ לבית פחות מצפים, זה מה שדיברנו בהתחלה, על העניין הזה שהבית שהוא בבסיס צריך להיות גן עדן, הוא גורם לכאב הרבה הרבה יותר גדול. וגם מחוץ לבית, בדרך כלל, במקום שאתה כועס, אז הדרך לעבוד על הכעס היא יותר קלה, כי אתה כועס, אז הפתרון בדרך כלל הוא תתנתק, תברח, כן? אתה רואה שיש איזשהו דבר שגורם לך לכעס, אל תהיה שם, תחליף את, כן, אל תהיה במקום, כלומר, בחוץ, אז אתה, במקרים רבים אתה יכול לברוח מאזור הכעס שלך. ובמקום שאתה לא יכול לברוח מאזור הכעס שלך, למשל בעבודה או משהו מעין זה, אז קודם כל, גם עבודה, אז אתה יודע את הדבר הזה שיכול להיות שאתה יכול להחליף עבודה, אתה יכול, בסופו של דבר, אם אתה נמצא במקום שגורם לך כל הזמן לחוס, אז רצוי מאוד שלא תישאר שם. והדבר השני, שאנחנו בעצם אומרים שחלק גדול מההתמודדות שלנו עם הכעס, זה שאנחנו מרגישים כל מיני דברים, ואנחנו לא מקבלים פיצוי רגשי, כלומר אנחנו אנחנו מצפים למשהו מסוים, ואנחנו לא מקבלים מה שאנחנו רוצים. אז ההתמודדות עם הכעס זה להוריד ציפיות, להוריד את הווליום של הציפיות שלך. אתה הולך למקום עבודה, אז בהתחלה חשבת שתקבל נניח יחס מיוחד, ובסופו של דבר תגיע להבנה ששם אתה צריך רק לנהוג בצורה הרבה יותר קרה, אתה לא צריך לצפות משם שיתנו לך, נגיד, יחס מיוחד, ואתה תפצה את עצמך במקומות אחרים. אז כל זה, זה דרכים להתמודד עם הכעס במקומות אחרים. כן, יש הרבה דברים על הכעס, כן, היסוד בעצם של ההתמודדות הכי, כן, יש לנו את האמונה שאנחנו צריכים להאמין, שאם קורה לנו משהו, זה בעצם לא מישהו מסוים רוצה לעשות לנו את זה, ולהאמין בהשגחה פרטית, וכל מה שקורה לנו, זה מעט השם, כן, בוודאי שהתמודדות עם מידת הכעס אפשר להרחיב עליה הרבה. אבל בבית, איך אנחנו מתמודדים עם הכעס? כי הכעס מבטא איזשהו רגש שיש לנו, והבית הוא המקום שאנחנו מצפים שהכי יבינו אותנו, שהכי יכילו אותנו. אנחנו לא יכולים קודם כל לעבור למקום אחר, כי זה המקום שלנו, זה הבית שלנו. אנחנו גם לא, זה לא נכון שאנחנו נגיד לעצמנו, נקבל את הפיצוי הרגשי שלנו ואת הציפיות שלנו ממישהו אחר. זה תחילת ההרס או תחילת הנתק בבני הזוג, כשאנחנו צריכים לקבל את המענה שלנו, את המענה הרגשי שלנו אצל מישהו אחר, זה כשלעצמו גורם לנתק בבני זוג. זה לא, כן, זה לא טוב. לפעמים אין ברירה, לפעמים עזרה ראשונה, אדם צריך ללכת לקבל באמת עזרה רגשית ותמיכה ממישהו אחר, ואדם הולך ליועץ ודברים מעין אלה, אבל זה רק המצבים של העזרה הראשונה, זה המצבים הקשים, זה לא הסטנדרט, זה לא מה שאנחנו ככה רוצים לבנות את הבית שלנו. אז איך אנחנו מתמודדים עם הכעס? אז קודם כל, כן, אז קודם כל באמת אין לנו ברירה. נכון שאנחנו אומרים שבבית לא נכון תמיד להשתמש בוויתור. זה לא נכון לוותר על הכל, וזה לא נכון לוותר בגלל כל הסיבות שמנינו פעם שעברה, אבל ברור שצריך בבית, תמיד צריך סבלנות. לא ויתור, אלא סבלנות. כן, הסבלנות היא בהחלט דורשת מאיתנו לעבוד על עצמנו, שאנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. אנחנו פה בבית, יש לנו רגשות, יש לנו דברים שאנחנו לא טוב לנו, יש לנו כאבים, יש לנו דברים שאנחנו נפגשים איתם, זה לא מסתדר לנו, זה דברים שלא נעימים לנו, ואנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה, שבסופו של דבר אם אנחנו נכעס, זה בדרך כלל לא יביא תועלת. ואנחנו צריכים להבין שבשביל התועלת אנחנו צריכים לדבר עם עצמנו, כל אחד ואחד צריך לשוחח עם עצמו ולהגיד לעצמו, אני מבין את הדבר הזה שאני יש בי איזשהו צורך, יש בי איזשהו כאב, אני לא מאשים את עצמי, אני חושב שאני צודק נניח בכאב הזה, זה מה שאני מרגיש. אף אחד לא ייקח לי את ההרגשה הזאת, ההרגשה הזאת היא הרגשה שאני צריך לפתור אותה, אבל אני אפתור אותה לא בזבנג וגברנו, ואני אפתור אותה בסבלנות. אני עומד לחיות עם האישה הזאת 80 שנה, עשרות שנים או משהו כזה, אני סבלני, כן, אני מפתח בתוכי סבלנות. ומוריד מעצמי את הלחץ שאני צריך לפתור את הבעיה עכשיו. כן, ואני מבין את הדבר הזה, שאני צריך, כן, נניח, יש ויכוח בבית, האם לנסוע להורים, לא לנסוע להורים. כן, לנסוע להורים בחג או לא, נניח. אז כזה דבר, גם אם אתה, האדם צריך להיות סובלני, והמשמעות של הסבלנות זה לבוא ולהגיד, אני מבין את הדבר הזה שאני, יכול להיות שאת החג הזה אני עוד עכשיו לא אצליח לשנות, אבל זה לא זה שאני עכשיו 30 שנה, אני, אם אני עכשיו אבטר, נאמר, אז זה נגמר עליי, אני יודע מה זה. כלומר, ההרגשה הזאת שאם אני לא אפתור את זה מיד עכשיו, אז אני חושב שכבר זה אומר שאני ויתרתי לעולמים, ואף פעם אני לא אוכל, לא אוכל להגיד את דעתי או משהו כזה, היא לא נכונה. אנחנו אנשים, אנחנו חיים עם אנשים טובים, אנחנו שני בני זוג שאנחנו מאמינים אחד לשני וצריכים ליצור את האמירה הזאת, אנחנו צריכים לדבר על הדבר הזה שאנחנו, לא זה שאנחנו עושים משהו, זה כבר אומר את הדבר הזה שטוב לנו עם זה, לפעמים אנחנו עושים כי אנחנו סובלניים, ואחרי כן תמיד תוכל לדבר גם אם אתה זה, אז לסבול, לבוא ולהגיד את הדבר הזה, בשביל זה שהבית שלי לא יהיה, שלא יהיה לחץ בבית, שלא יהיה כעסים בבית, שבבית יהיה אווירה של תקשורת טובה ושל יכולת להגיד את הדברים ולהגיד אותם בצורה הנכונה ובזמן הנכון ובדרך הנכונה, אז סבלנות זה באמת אחד מהדברים הכי הכי חשובים. כן, אז הסבלנות היא צריכה לבוא גם מתוך זה שאתה מבין שזה מביא לך תועלת, היא תביא בסופו של דבר את הפתרון יותר מהר. דבר שני, היא גם הדרך, כשאדם הוא סובלני בדרך, אז גם הדרך היא יותר נעימה. אם אדם כל הזמן בוער וקשה לו, אז יש לך סבל כל הזמן, כן? והיא באמת דורשת אמונה. עכשיו, אני לא אומר שתמיד אנחנו יכולים להיות סובלניים, ואין בית שאין בו את ההתפרצויות האלה לפעמים, ושאדם משפריץ, ושאדם לא ידע להיות סובלני ולא ידע להתאפק, אבל גם אם האדם יצא לו כזה דבר, או גם אם הבן זוג שלנו יצא לו הדבר הזה, אנחנו אומרים לעצמנו, זה נבע מכאב, זה נבע מזה, אנחנו מבינים את הדבר הזה שאנחנו צריכים לתרגל איך להביע את הכאבים שלנו ואת הרגשות שלנו, לא בצורה המשפריצה, אלא בצורה נינוחה, בצורה בוגרת, בצורה של שיח, של שהוא יכול כן להפגיש אותנו ולא לגרום לבניית מחיצות בינינו. אז זה היסוד הזה של הסבלנות. אז זה הדבר הראשון, סבלנות. נגיד אמרנו את הדוגמה, אדם רוצה בית מסודר, הוא מתחתן, הוא מוצא אישה שבלגניסטית, לא מסדרת, כן? אז אתה נכנס הביתה, ואתה פתאום כואב לך הדבר הזה שכל פעם אתה בא והבית מבולגן, זה מעצבן אותך, זה לא לפי החלום שלך, אתה רוצה בית מסודר, אז הפעולה הראשונה שאתה צריך לעשות, זה להגיד לעצמך, אני סובלני, מה זאת אומרת אני סובלני? אני מבין את הדבר הזה, שהכי הכי 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 חשוב, זה המצב הנינוח בבית. חשוב לי גם הסדר בבית, ואת הסיפור הזה של הסדר בבית, אני אפתור אותו, אני אדבר עליו, אני אגיד את הכאב שלי זה, אבל בצורה טובה, לא בצורה שמשפריצה, כן? זה ככה אדם צריך להגיד לעצמו. טוב, אז כשאנחנו באים כן להגיד את הכאב שלנו, לבקר, להעביר איזושהי ביקורת, אז איך אנחנו באמת מבקרים? אז כבר התחלנו להגיד את היסוד הזה פעם שעברה, או לפני פעמיים, שאנחנו מכירים את הביקורת באופן בסיסי יכולה להיות חיובית. ובדרך כלל, כשהביקורת החיובית היא האדם כלפי עצמו. כלומר, האדם כלפי עצמו, הוא בגדול יודע לתת לעצמו ביקורת טובה. גם האדם כלפי עצמו לפעמים הוא מסובך, ויש אנשים שהם כל הזמן ביקורתיים כלפי עצמם. כמו שהרב באורות התשובה אומר, שלפעמים אצל הרשעים, הכעס שאנשים כועסים על אחרים, זה קודם כל מתחיל מזה שהאדם כועס על עצמו, כן? אבל אנחנו, בגדול אנחנו מבינים את הדבר הזה, שהחשבון נפש או הביקורת העצמית שהאדם מבקר את עצמו, זה גם כוח חיובי, והוא באמת יכול לפעמים להביא לבני אדם כוח של התקדמות, וזה מנוע של התקדמות. אז אמרנו שאנחנו צריכים לחכות את מה שקורה באדם עצמו, איך שהאדם מבקר את עצמו, כשאנחנו מבקר את הבן זוג שלנו. אז מה הם היסודות שהאדם מבקר את עצמו? אז אמרנו, הנקודה הראשונה זה שהאדם הוא בא מצד זה כשהוא קרוב אל עצמו. הוא מבקר את עצמו לא בגלל שהוא מרגיש רחוק מעצמו, אלא בגלל שהוא מרגיש את עצמו. האדם מעביר על עצמו ביקורת בגלל שהוא אוהב את עצמו. וכיוון שהוא אוהב את עצמו, אז יש לו כאב. אז אמרנו, היסוד הכי הכי חשוב, שלפני שאתה בא לדבר על הכאב שיש לך, שאתה חושב שהוא קשור לבן זוג שלך, אז תתמלא קודם כל בהרגשה של סימפתיה כלפיו. כן? כמה שאתה יכול, זה הרבה פעמים לא ניתן. כי ברגע, דווקא בנקודה הזאת שאתה מלא ביקורת, זה הדבר שמציף לך את את החלק שבאמת הוא לא טוב, אבל על זה אנחנו צריכים לעבוד. כן, ללמד זכות. מה זה ללמד זכות? אומר השפת אמת, אחד מהדברים, איך אנחנו מלמדים זכות? ודן את כל האדם לכלל זכות. כלומר, כשאתה מסתכל על כל האדם, אז גם אם יש לך ביקורת על משהו מסוים, אז הביקורת היא מוגבלת, אתה לא שופט את כל האדם. לא, האדם הוא לא קשור לביקורת. האדם הוא אדם, יש איזושהי נקודה שיש עליו ביקורת. ככה האדם דן כלפי עצמו. כשאדם אומר, איך אני? אני באופן כללי אדם טוב. בסדר, אני מבקר את עצמי בדבר מסוים. אותו דבר, אתה צריך קודם כל להרגיש את כל האדם. שהאדם באופן כללי הוא טוב. כן? בסדר, יש לך נקודה שאתה מרגיש שהיא כואבת לך. כן? אז הביקורת צריכה לאמר מתוך אהבה וסימפתיה. הדבר השני זה שהאדם מעביר על עצמו ביקורת מוגבלת. כלומר, יש מידה של ביקורת. האדם לא משפריץ על עצמו ביקורת. הוא מעביר על עצמו ביקורת, כן, מוגבלת, זה מנגנון, יש לכל אחד מאיתנו יש מנגנון פנימי שהוא יודע כמה ביקורת הוא יכול לקבל וכמה זה כבר עובר, כמה זה כבר פשוט מאוד הרס עצמי. כן, שאנחנו מדברים על זה שאנשים לפעמים כשהם מבקרים את עצמם זה לא טוב, זה שהם איבדו את הצופן הזה של מידת הביקורת. צריך להיות יחס בין כמה אתה אומר ביקורת, כמה אתה לא אומר ביקורת. כלומר, המידה של הביקורת, הכמות של הביקורת. אז גם כאן, כשאנחנו באים לברר איזה משהו, אנחנו צריכים סבלנות, והסבלנות היא כוללת את הדבר הזה שאתה אומר, אפילו אם יש לי בעשר דברים נושאים שהם כואבים לי, אני עושה אותם במנות קטנות. כן? בסבלנות, הסבלנות היא דורשת מאיתנו של לעשות את הדברים במידה קטנה, לא בפצצות אטום. זה הנקודה השנייה. הנקודה, עכשיו, איך באמת, כשאני אומר את הביקורת, איך, מהם הכלים, מהם הדברים שצריך להשתמש בהם כדי שהביקורת תהיה יותר מוצלחת, היא יותר תתקבל. שתי היסודות הראשונים שאנחנו אמרנו זה הסימפתיה והמידתיות, כן, לראות את הדבר הזה אם הבן זוג שלך הוא בכלל יש לו את הכלים לקבל את הדבר הזה, ואם אתה, אז עוד פעם, אני אומר, כמו שדיברנו על הסבלנות, גם כאן, לא תמיד, יש לנו את הסבלנות הזאת ואת האיפוק הזה, אני אומר, גם אם האדם אמר לבן זוג שלו בביקורת רבה, והוא ראה שהבן זוג שלו כן, נמחץ אל הקיר ולא לא זה, אז הוא אמר לו, זה בסדר, עזוב, עזוב, עזוב. דיברנו המון המון המון, בואו נתמקד במשהו אחד, בואו, כן, כך ניקח חלק קטן מהדברים, בוא נראה אותם מפצח וזה. נכון, יש עוד דברים, זה בהזדמנות. כן? כלומר, אפשר לעשות תשובה, גם כשיצא לך משהו יותר דורסני.
אם חילקנו כן? נפש, זמן, מקום ותוכן, אז מה זה?
שנייה, שנייה. עכשיו אנחנו הולכים, עכשיו אני אגיד. אז אשתי אמרה שהיא יש לה את הראשי תיבות של הביקורת נעשית בראשי תיבות של מעלה. מעלה זה הראשי תיבות של מקום, עיתוי, לשון והקשבה. כן, מעלה. כלומר, ביקורת נעשית בצורה טובה כשהיא שמים לב לארבעת היסודות האלה. כן, מקום, עיתוי, לשון והקשבה. אז על רגל אחת. כל הדברים האלה בהחלט אפשר בהרבה סדנאות של זוגות עושים תרגילים על כל הדברים האלה. כן, עושים הרבה הרבה תרגילים. זה אנחנו אומרים פה בשיעור הזה כמה וכמה יסודות, ובהחלט צריך לתרגל אותם הרבה. אז הנושא הזה של המקום, זה קודם כל אומר את הדבר הזה שצריך לבחור את הסביבה הנכונה לדבר. זה אומר שבוודאי לא מדברים בסביבת אנשים אחרים. לא מדברים כשילדים שומעים, כשהילדים שלכם שומעים. כן? וזה צריך להיות משהו שהוא רק ביניכם. זה הדבר הראשון. כן, הדבר השני, שזה צריך להיות כשבני הזוג הם יושבים בצורה נינוחה ומסתכלים אחד על השני, כן, כשמדברים, מסתכלים אחד על השני. זה קצת קשור גם להקשבה, אבל זה עוד התנאי הבסיסי. בהקשבה אנחנו נדבר על דברים עוד יותר בסיסיים. כן, כן, בגדול גם צריכים להשתדל לקחת מקום ניטרלי. מה זה מקום ניטרלי? מקום שהוא של שני בני הזוג. כן, לא ליד המחשב של האיש, לא כבר במקום הניטרלי. הרבה פעמים טוב גם ללכת החוצה, תוך כדי הליכה, באוויר. כלומר, לפעמים החנק של הבית הוא יוצר עוד יותר חנק רגשי ונפשי, ודווקא האווירה הפתוחה, וזה מאפשר באמת יותר לדבר בצורה נינוחה. בוודאי שכשמדברים מחבים את הפלאפונים, ועכשיו אני עסוק. אני עסוק עכשיו בדיבור הזה עם כן, שאנחנו החלטנו לדבר על משהו שהוא כואב לנו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני, העיתוי. כן, אז קודם כל, מאוד מאוד רצוי, וזה גם אנחנו צריכים את מידת הסבלנות, לא להגיב או לא לדבר, לא להעביר ביקורת, תכף ומיד. כלומר, משהו שפגעו בך בבית, אל תגיד מיד. כן? תתן לזמן לעשות את שלו. כן? תגובה מיידית היא כמעט ולא מועילה. אז עוד פעם, אין לנו את מידת הסבלנות ואנחנו הגבנו זה, אנחנו יכולים תמיד לתקן את עצמנו ולהגיד, נכון? אני הגבתי בהשפרצה, בזה, אני יודע את זה שלא ככה עושים, אנחנו נקבע לדבר על זה בנחת. כלומר, גם אם התחלנו משהו כזה, תמיד עדיף. בסדר, אנחנו מבינים את הדבר הזה שאנחנו לא מלאכים, לא הצלחנו להתאפק, דיברנו זה, בוא נקבע זה, ישפריצו עליך, גם תגיד את הדבר הזה. בסדר, אני מבין מה זה, אני מבין שיחבתי לך, ואת מגיבה למשהו שמאוד מאוד כואב, כן, אתה אומר, בסדר, נדבר על זה. כן, אז עכשיו צריך לקבוע זמן שהוא נוח לשני הצדדים. זמן שהוא לא מלחיץ את שני הצדדים. זה לא זה שלא ב-12 בלילה נזכרים להתחיל לדבר, כשמחר צריכים ללכת לעבוד, ויש לחץ ויש זה, להשתדל לקבוע זמן שהזמן לא מלחיץ, שבאמת פנויים. מראש כדאי לקבוע לכמה זמן השיחה. כן, יש בן אדם, אני לא רוצה בלי סוף כזה, אתם מראש קובעים בני זוג, יאללה, נדבר, יש לנו עכשיו חצי שעה לדבר. מראש קובעים, אם חצי שעה לא יספיק, אנחנו נדבר עוד, כן? לא, זה, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד מביעים, או זה תנועה כזאת של אנחנו אנשים בוגרים, אנחנו אנשים טובים, אנחנו רוצים לתקשר טוב בינינו, אנחנו רוצים לדבר, אנחנו רוצים להבין אחד את השני, וככה אנחנו מתנהגים, אנחנו לא מתנהגים כמו ילדים קטנים וזה, ואנחנו לוקחים אחריות. אז העניין הזה של העיתוי. העניין הזה של הלשון, אז זה בהחלט, יש המון 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 מה לדבר על הנושא הזה של הלשון. אז קודם כל, להשתדל מאוד לדייק, לשון, אמת, כן, שפת אמת, תיקונת, כלומר, באמת להיות דייקן ולהיות אמיתי ולא לעשות הצגות, אין בבני זוג כל זיוף, אנשים יודעים אותו וזה, באמת להיות איש אמת, אפילו אם אדם רגיל בחוץ להיות איש שמעגל פינות, אבל אתה צריך להבין שבבית זה הרסני. כן, זה דיברנו על הדבר הזה, שהרבה פעמים אנחנו לוקחים כל מיני דברים שאנחנו מתנהגים בחוץ אל תוך הבית. אז זה גם הנושא הזה של הדיוק והאמון ואי עיגול פינות, הוא יכול מאוד 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 לפגוע. כן, היה לי סיפור לפני איזה חודש, ממש אישה באה שבורה לגמרי, למה הבעל שלה לא עיגל פינות, והוא לא... אז כשדיברתי עם שניהם, כן, בסופו של דבר, מה שהתברר זה שהוא תמיד מעגל פינות. הוא לא עשה את זה כלפיה, אבל היא מבחינתה הרגישה שהוא לא אמין, והוא פגע בה כאילו אישי, והיא לא יכולה לסמוך עליו, והיא לא זה. זה לא נכון, כי הוא באמת בן אדם שהוא תמיד מעגל פינות. אבל להבין את הדבר הזה, אז קודם כל, זה צריך להיות, צריך באמת הבית לזכור שאנחנו אמיתיים, מגלים את הסודות, אומרים את הדברים, לא מנסים להגל פינות. אנחנו נגיע בסוף למקומות שכן אנחנו לא אומרים הכל. כן? הרי דיברנו כבר בהתחלה שצריך לתת את הביקורת במידה המוגבלת. כן? אבל בסדר, אני מקווה שתבינו דבר מתוך דבר. לא לדבר בלשון הכללה. תמיד עד ככה וכך וכך. אני יודע מה זה, לא צריך לדבר בשביל הכללה. היה אירוע מסוים בבית, שהיה לך כאב, היה זה, תנתחו אירוע, תנתחו התנהגות מסוימת זה. לא מתחילים לעשות השלכות והכללות וזה, זה. אחרי הדבר הנוסף זה לא להשוות, לא להשוות לאחרים. אנחנו מדברים מה שבינינו, וכל פעם שאנחנו פתאום תופסים את עצמנו, שמתחילים להשוות לאחרים, זה אנחנו צריכים לעזור אחד לשני, לא להתחיל עם השוואות לאחרים, להתעסק כמה שיותר עם הדברים שבפועל היו, לא פנטזיות ולא כל מיני דברים, כן, בדוגמאות שבפועל היו. למה אתה צוחק? אני אומר, זה ככה, זה הרבה פעמים אנחנו הרגשנו משהו, ואז אחרי כן את ההרגשות שהיה לנו בעבודה, אנחנו מתחילים להשליך על הבית בכל מיני דברים. והדבר האחרון שכל אחד מכם שמע את הדבר הזה, שלהשתדל כמה שיותר להגיד, אני לא יודע איך זה אצלך, אבל אצלי זה כך וכך 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 וכך. כלומר, לדבר, כל אדם ואדם מדבר על החוויות שלו. כל אחד ואחד אחד מדבר על מה קרה לו, מה קורה לו, איך הוא מרגיש, איך הוא תופס את הדברים, איך מבחינתו הדברים זה, כלומר, לדבר בלשון של מה שקורה אצלי, ולא השיחה, הרי הרבה פעמים אנחנו יודעים מה קורה גם אצל השני, אבל שיחה נועדה בשביל שבוא, עכשיו אני לא יודע מה קורה אצל השני, ואני מדבר בלשון, הלשון שלי זה על הצרכים שלי. והדבר הזה מוביל אותנו באמת לנקודה הרביעית, שהיא באמת מאוד מאוד קשה וחשובה, זה הקשבה. שיחה טובה היא דורשת הקשבה, וזה באמת מאוד מאוד קשה להקשיב. כי יש לנו, זה ככה אנחנו בנויים, שכשמישהו עובר לנו, אנחנו מיד כבר חושבים מה אנחנו נגיד לו. כן? מישהו מדבר איתך, אתה מיד חושב את זה. גם בחברותא, תחשבו, זה ככה. כן? מישהו אומר לכם את הסברה שלו, אבל אתם כבר חושבים על מה הסברה שלי. ואתה, בגלל שאתה חושב מה הסברה שלך, לא, אתה לא מסוגל לפנות את עצמך, להתעמק ולהקשיב עד הסוף במה שהוא אמר. שיחה טובה היא מתנהלת בצורה כזאת, שקודם כל מישהו מתחיל, ועכשיו אנחנו אומרים, אני אין לי עמדה, אני שקוף, אני רוצה להבין, כן, מה אתה. עכשיו עושים ביקור אצל אחד מבני הזוג, כן, הביקור עכשיו אצל, התחקור זה מה קורה אצל האיש, מה קורה אצל האישה. כשהתחקור הוא מה קורה אצל האיש, לא משנה מה האישה. קודם כל להבין עד הסוף, כן, מה היה האירוע אצל האיש, מה הצרכים שלו, מה ההרגשות שלו, מה המחשבות שלו, מה הערכים שלו, כל הדברים האלה, זה. ו... בסדנאות של תקשורת אומרים באמת הדבר הזה שלעשות את זה בצורה כזאת של תרגילי שיקוף. תרגיל שיקוף זה אומר שמישהו אומר ואתה צריך לחזור על מה שאמרו לך ולוודא שבאמת קלטת את כל מה שאמרו לך. אתה שואל את השני, כן, אתה חוזר, אתה הכי טוב לחזור ממש במילים שהבן זוג אמר לך, כן, הבן זוג אמר, אני מתפוצץ, כן, אני מתפוצץ מזה שאתה, אני יודע מה מאשר, מזה שאתה מחטט באף, זה, אז אל תגיד אחרי כן, שמעתי ממך שאתה משתגע מזה שאני מחטט באף, לא, הוא אמר מתפוצץ, יש ווליום למתפוצץ ויש ווליום אחר למשתגע. כל מילה ומילה יש לה את המשקל שלה ואת ההקשר שלה ואת המשמעות שלה. אז אתה צריך להשתדל להקשיב אפילו לחזור על עכשיו בוודאי שיחה יותר עמוקה או שיחה יותר זה שבאמת בני זוג מצליחים לא לדבר רק על עובדות ולא לדבר רק על הצרכים המעשיים, אלא לדבר גם על הרגשות. כן? וכל אירוע ואירוע, יש מאחריו רגש. אז אצל אנשים זה בוודאי, הן מפותחות הרבה יותר בדבר הזה שהן מלאות רגשות, אבל גם הגברים לאט לאט ילמדו להיות נשים בדבר הזה. אנחנו מתחתנים עם אישה כדי ללמוד להיות אנשים שיודעים גם... כן, להתרגש. אז באמת, בגלל מידת הסבלנות היא, הכעסים הרי הרבה פעמים נובעים מזה שהרגש משתלט עלינו, באמת נכון, שהנושא הזה של מה שהתחלנו לדבר על זה, שצריכים לרכוש לאט לאט את מידת הסבלנות, זה הכוונה היא, במקום להיות רגשן, להיות בעל רגש. כן, יש הבדל בין להיות רגשן, כן, כשאתה רגשן זה אומר שהרגש משתלט עליך, שהרגשות מציפים אותך, שאתה גם לא יודע לעשות סדר בין הרגשות האלה, והרגשות מושכים אותך לכל מיני מקומות, לבין כשאתה עושה סדר ברגשות, ואתה יודע לבטא אותם, ואתה בעל הבית על הרגשות, כן? אנחנו מאוד מאוד, מאוד מאוד אוהבים את הרגש, אם אנחנו לא נהיה אנשים רגישים, ולא נהיה בעלי רגש, אנחנו לא... את החלק אחד, חלק מאוד מאוד מרכזי ברוח שיש באדם, אנחנו לא נהיה שם. כן, הרוח של האדם היא לא רק הקור השכלי, אלא גם החום הלבבי. כן, הרגשות שלנו, אנחנו רוצים להיות אנשים חמים, אנחנו רוצים שהחום הזה יהיה עם, שאנחנו יודעים לתעל אותו ולעבוד איתו בצורה הנכונה. אז זה באופן בסיסי, ארבעת היסודות האלה של צורת השיחה, שהיא יוצרת את ה... את המצב הזה שאנחנו מתחילים לאט לאט כן, לדבר ולהסתכל אחד לשני ולנסות להיכנס ללב של השני ולהבין את הצרכים של השני. טוב, עכשיו כל שיחה כזאת היא בעצם נועדה נועדה כדי להביא לפתרון. כן, כשיש כאב בבית, כשיש איזשהו דבר שהוא קשה לאחד מבני הזוג, צריך למצוא פתרון, כי הקושי הזה הוא גורם למרחק. הוא גורם להתרחקות מגן עדן. אנחנו רוצים שאנשים, אנחנו רוצים ללמוד בתים, שכל הזמן יהיה הרגשה של הצמיחה, ושל תמיכה, ושל כוח, ושכל אחד כן, מקבלים זה מזה, וכל ההרגשה של, של, של כאב, ושל התגוננות, ושל הרגשה לא טובה, היא מפריעה לבית. אז אנחנו את זה באים לפתור, כן? אז באמת, איך השיחות האלה פותרות את העניין? אז יש פה שלושה, בכל דבר, בכל בעיה שיש בבית, יש שלושה אפשרויות איך הדבר הזה נפתח. לפעמים, הבעיה היא בעצם התקשורת, כן? ובדרך כלל לא, אבל לפעמים הבעיה זה בעצם התקשורת, ואז עצם התקשורת הזאת היא כבר פותרת את הבעיה. נאמר, אני אקח דוגמה כזאת של הבן אדם הזה שהוא לא רוצה לנסוע להורים, כן? והאישה היא לא, היא בוא במסיס, היא רצתה לנסוע להורים זה, אבל היא לא יודעת שזה כל כך קריטי לאיש לא לנסוע להורים, כן? וברגע שהם ידברו ביניהם, אז פתאום היא תראה, זה באמת כל כך קריטי לך, אתה כל כך, אני יודע מה, כשאנחנו נוסעים להורים, אני מרגיש שאת בכלל לא איתי. אני רוצה בחג להיות איתך, אני יודע מה זה. האישה תשמע את הדבר הזה, וואלה, כל כך תשמח בבעל הזה, שהוא רוצה להיות איתה, משהו כזה, היא תגיד, לא, אז בטח לא נוסעים להורים. כלומר, לפעמים תקשורת היא העברת מידע שהוא כשלעצמו מה שהיה חסר, והוא פותר את הבעיה. כן, אני, בהמון המון מקרים, זוגות באים אליי, והם מדברים, והאישה אומרת, אני יודע מה, משהו על האיש, נניח, וזה, ואני אמרתי לו את זה 7 פעמים, והוא לא קשוב לי, והוא לא שם עליי, ולא אכפת לו ממני וזה. אני שואל את האיש, תגיד לי, היא אמרה לך או לא אמרה לך? אז הוא אומר, כן, היא אמרה לי. נו, אז למה, מה תגיד לי, אתה לא אוהב את אשתך? למה אתה, אמרה לך את זה 7 פעמים זה? אני אומר, הרב, אני מצטער. היא אמרה לי את זה, אבל עוד יחד עם זה, היא אמרה לי גם עוד 100 דברים אחרים. כלומר, היא אמרה לי 100 דברים. אני לא ידעתי שזה כל כך קריטי לה, לא ידעתי שזה יתביא אותי לרב. כן? אם הייתי יודע שהיא תביא אותי על זה על הרב, אז אני מראש כבר מזמן הייתי זה. כלומר, מה זה אומר? זה אומר שלא מספיק לדי שאנחנו לדעת מה שיש, מה שהבן זוג שלי רוצה, זה לא רק לשמוע את זה, אני יודע מה, אני מבקש ממך שתקן, כן, אישה מבקשת מהבעל שלה שהוא יתקן משהו בבית. עכשיו, אם היא מבקשת, אבל בסדר, אני אתקן לך, לוקח שבוע, שבועיים, זה, לא תיקן, בסדר. אבל לא חושב שהיא, אתה לא מתקן, זאת אומרת שלא אכפת לך ממני. כן, לא זה. כלומר, מה הווליום של המידע? מה הווליום של הצרכים? הרבה פעמים, אם באמת אני יודע שלבן זוג שלי זה באמת חשוב, אין לי בעיה לעשות את הדבר הזה. זה לא זה שתמיד יש בעיות, כן? הרבה פעמים יש חוסר מידע, חוסר תקשורת. עכשיו, החוסר תקשורת, זה בגלל זה שאנחנו חיים בבית, ויש 100 דברים שאנחנו מדברים, אז בריבוי הדברים האלה, כן, אתה, בני זוג, הם לא יודעים לשים לב, באיזה ווליום אתה מבקש את זה, באיזה ווליום אתה מבקש את הדבר הזה. לכן מאוד מאוד חשוב התקשורת, כי התקשורת היא בסופו של דבר, היא נותנת לך מידע, והרבה פעמים, עצם המידע הוא פותר בעיות. זה חלק גדול מהסיפורים. זה חלק מהדברים. חלק אחר, שהוא אני חושב רוב, הרבה פעמים רוב הדברים, זה כבר מה שדיברנו, שאחרי שאנחנו מדברים על זה שיש איזשהו משהו שהוא מפריע למזוג שלי, שהמזוג שלי הוא פגוע, והוא כואב לו, והוא מרגיש מרחק או משהו כזה, כן? זה, ואנחנו מדברים על זה, והוא רוצה משהו אחד ואתה רוצה משהו אחר, ואתם לא דומים, ואתם לא משתווים, ויש פערים ברצונות. אחד כן רוצה לנסוע לשבת להורים, חשוב לו הקשר עם ההורים, הוא מתגעגע להורים, ואחד לא יכול לסבול את הדבר הזה, כל הזמן לנסוע להורים. וזה גולם לו את זה, ובני זוג לא... כן, לא יכולים להגיע לפשרה, אני יודע מה, הסדר. אחד, האיש גדל בבית מסודר, והוא אוהב סדר או משהו כזה, והאישה אומרת, אני משתגעת, סדר בשבילי זה משהו קר, אני אוהבת בלגן, אני אוהבת חיים, אני לא יכולה לסבול סדר, כן, אני יודע מה, זה כלומר, כשיש בסופו של דבר פערים בטעם, כן, אחד הוא כזה ואחד הוא כזה, כן, אז קודם כל, צריכים לזכור את הדבר הזה, שהשיחות האלה הן מאוד 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 חשובות. כי השיחות האלה הן בסופו של דבר, הן נותנות לבני הזוג את התודעה במה הם שונים. ברגע שאתה יודע במה בן זוג שלך שונה, אז זה יוריד לך באין ספור דברים את הכאב שלך. כי כן, נגיד דוגמה שאני זוכר, פעם היה איזה חתן פה בישיבה, שבועיים לפני החתונה, הוא בא אליי ואומר לי, הרב, אני לא יכול, לא יודע מה אני עושה, אני לקחתי אישה אחת, ואני עכשיו, היא מתנהגת, כמו שהיא מתנהגת זה, אני לא יכול לסבול את זה. לא יודע איך אני הולך לחיות עם האישה הזאת. מה? אני אומר לו, מה הסיפור? מה קרה? זה, הוא אומר, תשמע, הזמנו חדר שינה, וסיפרתי את הסיפור הזה. בסיורים האלה אמרתי, כן, בפעם שעברה, טוב, אז נגיד זה סיפור, שאם אתה יודע את הדבר הזה, שאתה בן אדם שהוא מאוד מעגל פינות, והבן זוג שלך הוא אדם מאוד שדורש יושר, אז אתם מבינים שיש הבדל בערכים שביניכם, ואתם, ואז אתה מראש יודע את הדבר הזה, זה עושה לך את הדבר הזה, שכשפעם הבאה תיפגש בדבר הזה, זה לא יעצבן אותך, קודם כל, כי תדע שזה מה שיהיה, תדע שזה מה שיהיה. ודבר שני, לאט לאט אנחנו גם, אם אתה באמת מוצא איזשהו ערך במה שהבן זוג שלך עושה, אז אתה גם מכבד את זה. כלומר, חלק גדול מהבעיות שלנו זה שאנחנו לא מרגישים מכובדים על ידי הבן זוג שלנו. אנחנו לא כל דבר צריכים לעשות ביחד, אבל בוודאי, בוודאי אנחנו רוצים שיחילו אותנו, ושלא יזלזלו בצרכים שלנו, ושיכבדו אותנו או משהו כזה. אז כשאתה נהיה מודע למערכת הערכית ולדברים שבאמת הבן זוג שלך הביא, כמו שהסברנו, מאיפה אנחנו נבנים, אז אתה קודם כל נהיה מודע, אז אתה לא כל פעם מופתע מחדש. יש, אני יודע מה, אצל מישהו אחד מבני הזוג, נניח התפקידים בין האיש והאישה הם היו בצורה אחת, והם ביטאו את הערך שצריך לכבד את האיש, ושהאיש הוא לא נכנס למטבח והוא לא מבשל, ויש תפקידים גבריים ויש תפקידים נשיים, וזה היה אחד מבני הזוג. ואצל השני היה ערך השוויון יותר דומיננטי, ושהאיש עושה כמו האישה, ואני יודע מה, והאיש שותף בכל הדברים האלה, נפגשים האיש והאישה האלה ביחד, וקודם כל הם צריכים להבין שיש הבדל בין מה... עכשיו, זה לא זה שאנחנו יכולים לבוא ולהגיד אין ערך בשוויון, או אין ערך בזה שמחשיבים את ה... כן, מכבדים נגיד את האבא של הבית, כי רוצים להפוך אותו יותר לדמות המנהיגה יותר. זה ערך וזה ערך, כן? אז קודם כל עצם הדבר הזה שבני הזוג הם מכירים בהבדל הזה, זה קודם כל עוזר מאוד מאוד להבין על בסיס מה באמת הדברים זה, ואתה קודם כל מתחיל לכבד. עכשיו, אחרי... מה?
עצם ההכרה מרגיעה.
בהחלט. אני אומר, נניח, אני בן אדם לוקח אישה שהיא ביקורתית, כל פעם כשהיא רואה, כשאתה הולך איתה, היא רואה מה חסר, ואתה בן אדם שדווקא רואה תמיד מה יש. אז בהתחלה, אם אתה לא מודע לדבר הזה, שזה נובע מזה שהיא רוצה עולם יותר טוב, לכן היא רואה את מה שחסר. אז בהתחלה, כשאתה נפגש עם הדבר הזה שפתאום אתה שומע כל פעם משתך מה חסר, זה מעצבן אותך. למה תמיד שמה לב למה שחסר? למה שמה לב תמיד למה שחסר? כן? תראי מה יש. והיא מעצבן אותה, תגיד לי, אתה לא רואה מה חסר? מה אתה כזה בינוני? מה אתה כזה מסתפק למועד? מה אתה זה? אתה לא יכול, אתה לא רואה שהעולם יכול להיות יותר? מה אתה כזה נחנך כזה? מה אתה... זה מעצבן אותם, בלי זה. וכשאתה מדבר על הדבר הזה, וכל אחד ואחד מפרש את ההתנהגות שלו כהתנהגות שיש בה איזשהו ערך, איזושהי הצדקה, איזשהו דבר שבאמת זה, אז אתה קודם כל מכבד את מה שהבן זוג שלך, איך שהוא מתנהג, והוא יתחיל לחבל את מה ש... איך שאתה מתנהג. כלומר, זה בסופו של דבר, קודם כל יש את הכיבוד. שנייה, אני עוד לא ניתחתי מה עוד צריך לעשות, אבל קודם כל, עצם הידיעה הזאת, היא לא כל פעם מעצבנת מחדש. אתה מראש יודע שזה מה שיהיה, כן? אתה מראש יודע, תלכו לאירוע, איך תצאו מהאירוע, אתה מצפה מאשתך שהיא תגיד מה היה אפשר להיות יותר טוב, איך היה אפשר לעשות את זה בצורה מצ'ופרת יותר, והיא צריכה לצפות ממני איך שאני אצא, וואלה איזה יופי היה. ואתה מראש מכין את עצמך שזה מה שיהיה, אז מראש אתה יודע שזה ככה, אז אתה לא כל פעם פומפ, חוטף את זה מחדש, כן, איזה בומבה כזה, כן, חוטף את זה מחדש. אני יודע מה, אני יודע מה, יש בן אדם ראש גדול, יש בן אדם ראש קטן. אז אתה מראש יודע את הדבר הזה, הבן זוג שלך הוא כזה שהוא כל מקום שהוא מגיע, הוא מאחר, הוא מארגן את כולם וזה. אתה שקט, רגוע, אוהב את הפינה שלך הזה. בהתחלה כל מקום שאתה מגיע, זה מעצבן אותך. תהיה רגוע, בוא תהיה פה לידי, מה אתה הולך שם, מה אתה עושה בלגן, מה זה? והיא אומרת, תגיד לי, מה תגיד לי, מה אתה... תבוא, תבדק, זה מעצבן. אבל היא מראש. אתה יודע את הדבר הזה, נלך לאירוע, וזה מה שיהיה, בסדר, זה מה שיהיה. כלומר, אנחנו צריכים באיזושהי מידה, מה אנחנו בעצם אומרים כאן? שכשאנחנו פוגשים איזה משהו שאנחנו שונים, מה שיש לנו בראש, שאנחנו אחד, כן? אנחנו קודם כל צריכים להאמין שזה לא ככה. אנחנו קודם כל שני אנשים שחיים ביחד, והאור של כל אחד ואחד מאיתנו הוא משפיע על השני, ואנחנו לזה, אבל אנחנו מקבלים את הדבר הזה שכל אחד ואחד יש לו את האישיות שלו ואת האופי שלו ואת הצורה שבאמת הוא, מה שהוא מביא, הוא מביא את זה לכל העולם, הוא מביא את זה גם לי, ואני מאמין בסופו של דבר ששני בני אדם שונים שחיים בבית והם לאט לאט מבינים שכל אחד ואחד יש לו איזשהו ערך נחמד שהוא מביא לעולם, והם חיים אחד ליד השני ולא מתכוונים לשנות את השני, בלי להתכוון לשנות את השני. עצם הדבר הזה שאתה את מי שאתה אוהב, אתה רואה את ההתנהגות שלו ואתה רואה איך שזה מתאים לו ושהוא גם תורם לעולם זה, אז אתה גם קצת נהיה ככה, וגם הוא, כשהוא רואה אותך, והוא מעריך אותך, והוא אוהב אותך, והוא מתרגל להתנהגות הזאת שלך, והוא מקבל את הדבר הזה, עצם הדבר הזה גם הוא קצת נהיה ככה. כלומר, בסופו של דבר שני בני הזוג יישארו תמיד שונים, אבל הם כבר, כל אחד ואחד יהיה לו גם קצת מהבן זוג השני, וככה העולם הולך ונהיה משוכלל יותר. זה השכינה, השכינה היא לחבר באמת את שני האנשים שהם שונים, ושכל אחד ואחד, כל אחד מאיתנו חי ליד מישהו אחר שהוא שונה ממנו, אבל הוא מתבשם ממנו, הוא כל הזמן מקבל ממנו איזה כן, צורה אחרת, וערכים אחרים ודברים אחרים, שזה בסופו של דבר מה שבונה אותם, מעשיר אותם, שבסופו של דבר שניהם זה, אבל זה לא הולך בצורה הזאת שאני בכוח או בכאב או בזה, לא, אני מראש שאני יודע את הדבר הזה, זה מה שאני, זה מה שהיה בן זוג שלי, ואני, וככה העולם הולך בזה. אז קודם כל, בכל אופן, במקום שאנחנו מגיעים, אני יודע מה, אז ניקח כדוגמה, כן, אז במקום שאנחנו מגיעים למקומות האלה שאנחנו רואים שאנחנו כל כך שונים, אנחנו צריכים להגיע לפשרה. צריכים להגיע לפשרה. ופה צריך לדעת איך עושים פשרה. כן? איך עושים התנהגות כזאת שהיא הכי תביא, שהיא הכי תהיה התנהגות כזאת שהיא מיטיבה עם שני האנשים שנמצאים בבית. כן? אז אני כתבתי לעצמי כמה דברים. אז קודם כל, מדברים ובונים איזושהי, ורואים פתאום שזה נובע ממערכת ערכית שונה, אז באמת בית בוגר צריך להתחיל לדון איך אנחנו רוצים שיהיה הבית שלנו. אחד הגיע מבית עם הרבה ילדים, אחד הגיע הבית עם שלושה ילדים. כן, בית של 10 ילדים, בית של 3 ילדים, זה שתי בתים שונים. כן? זה גורם לכל מיני דברים, וזה גורם לכל מיני דברים. איזה בית, מה אנחנו נבחר? אנחנו נעשה בית של 3 ילדים, בית של 10 ילדים, או בית של 7 ילדים, אנחנו צריכים להחליט. מה אנחנו זה? או שאנחנו באמת יכולים להתאהב בשנינו בבית של 10 ילדים, או ששנינו נתאהב בבית של 3 ילדים, או שאנחנו לבוא ונגיד, אנחנו מבינים את הדבר הנחמד שיש בזה ובזה, ואנחנו נעשה בית של 7 ילדים. כלומר, זה המשמעות שאנחנו שנינו ביחד בונים את הבית. לכל אחד ואחד יש את האמירה שלו, ואתם צריכים להגיע בסופו של דבר, מה אתם בוחרים בכל הדברים שהם קשורים לשינויים ביניכם. אז אתם מנתחים מה כל אחד הביא, ואתם מנתחים מה הבאתם מהישיבה שלכם, מה הבאתם מההורים שלכם, מה הבאתם מכל מזה, ועכשיו אתם זה, ואתם צריכים לבחור מחדש איך אתם ביחד כן מחליטים מה אתם עושים. זה בניית הפשרה בבית, לבנות באמת, לדון ולהביא את הדברים כן, לזה שאתם מצליחים להגיע לפשרה ולהחלטה משותפת. זה הלב של הדברים. עכשיו, בדברים שאין פשרה, אז אני הייתי אומר כזה דבר. כמה שיותר בדברים שזה נוגע לדברים אישיים, כל אחד ואחד יעשה לפי מה שהוא. כן? בדברים האישיים, כן, בדברים האישיים, כל אחד ואחד ינסה להתנהל לפי מה שמתאים לו, והצד השני ינסה לכבד.
מה? מה כמה
דברים
אישיים? מוחיות?
מה?
מוחיות? מה זה דברים אישיים?
בהתנהגות אישית, כמה שעות לישון. אחד אומר, אני הערך שלי שצריך לישון כמה שפחות. אחד אומר, אני הערך שלי, למה? צריך להיות בסבבה, בנינוחות. אדם צריך להיות בנעימות וזה. וזה דבר אישי, כמה שעות אדם ישן, שכל אחד ואחד יעשה לפי הערך שלו. כן, זה בדברים אישיים. כן, זה אי אפשר לקפות. אם כאילו, אם אנחנו מדברים על דבר שהוא נוגע מה שאני עושה, הולך לעשות הבחנה שיש הבדל בין אם מצאתם שהבעיה זה שאתם שונים, שניכם טובים, אבל אתם שונים, אתה עיגול ואתה ריבוע, או שהגעתם למקום שהרגשתם שאחד הוא חזק יותר, והשני הוא חלש, שני יש לו חסרונות, כן? זה שני, כלומר, בדיבור ביניכם, בסופו של דבר, בני זוג צריכים לדעת שיש הבחנה, בין מקומות ששונים בסך הכל, לבין מקומות ששניהם רוצים משהו את אותו אחד, רק אחד הוא חזק ואחד הוא חלש, כן? אז לגבי הנושא הראשון, הצורת הפתרון צריכה להיות בצורה של צדק. צריך לעשות צדק, כי גם זה צודק וגם זה צודק. בנוגע לנושא השני, לסוג הדברים שאתה, שפשוט מאוד אחד מבני הזוג הוא חלש, עוד מעט אני ארחיב על זה, אז צריך להפעיל את מידת הרחמים. אני אסביר את זה. אז אנחנו עכשיו נמצאים בסוג דברים ששני בני הזוג, כל אחד אומר, מה פתאום, אני צודק. זה אומר אני צודק, זה אני אומר אני צודק. אז צריכים קודם כל להבין, באמת, מה הצדק, איזה צדק אתה מביא בצורת החיים שלך? מה הצדק שאתה מביא בצורת החיים שלך? כל אחד מביא את הערך ואת הצדקה לצורת החיים שלו, כן? ואז צריך למצוא פשרה. אז בדברים שכל אחד חושב שהוא צודק, הדבר הכי טוב זה להגיע למשהו מוסכם שאתם רוצים שהבית יעשה, לפי איזה צדק הבית יתנהל. זה הדבר הכי טוב, שיש את הדו-שיח, ומגיעים בסופו של דבר לאיך אנחנו רוצים. כן, האם אנחנו רוצים להקדיש הרבה לערך הזה של המשפחה המורחבת? או מה פתאום? אנחנו רוצים בעיקר להקדיש לכן שלנו, למשפחה שלנו, ולא להקדיש להשקיע במרחבה, במשפחה המורחבת. האם אתם רוצים להיות בית שכל הזמן עסוק בצרכים שלו, או מכניס הרבה הכנסת אורחים וכל מיני זה? ובשני הדברים, ובשני הצדדים חושבים שזה זה מה שצודק. כלומר, לא... כל אחד חושב שאני מביא את הדבר הצודק, ויש צדק כאילו במה שהוא אומר, אז אתם צריכים בסופו של דבר להחליט, אז בסופו של דבר איזה סוג בית אתם רוצים, איזה צדק תעשו בבית שלכם, להגיע לאיזושהי פשרה. במה שאין לכם פשרה, אז אני אומר, במה שנוגע באופן אישי לכל אחד ואחד, אז כל אחד ואחד יעשה מה ש... במה, כמה שזה נוגע בך באופן אישי, אז כל אחד ואחד יש לו את האוטונומיה לנהוג לפי הצדק שלו. בדברים שנוגעים להתנהלות משותפת, אז צריכים לבדוק. אם זה נושא שאפשר להיפרד בו, אז נפרדים. נגיד, אני ואשתי, נניח וזה, קונים בצורה אחרת. כי אנחנו הולכים לקנות, קונים בצורה אחרת. אני נניח קונה מבצעים, אשתי לא סובלת מבצעים. אני קונה מהר, היא קונה לאט. אני בהמון... מי אמר שצריכים ללכת לקנות ביחד? אל תקנו אף פעם לקנות ביחד. אף פעם אתם הולכו לקנות ביחד. אתם שונים, וזה אתם מעצמנים אחד את השני כשאתם הולכים לקנות ביחד. כן? ואז תחליטו, מי הולך לקנות ומי שהולך לקנות. אז כשהטוב שלו לקנות, אז קונים לפי מה שהוא קובע, כן? אם אתה, אין לך בעיה, ואתה אומר, זה מלדי ביתה, זה של אשתי, זה, ואני לא קונה למבצעים, אני קונה לפי מה שהיא, זה, מעולה. זה קשור לוויתור, ובאמת אני מציע, שבאמת, מלדי ביתה ודברים כאלה, מה אכפת לך? תוותר או איזה. אבל אם אתה חושב שהבית זה גם שלך, ואתה מתעקש, ואתה חושב שזה צודק ככה, ואתה זה, אז תנסו להיפרד, תנסו כמה שיותר להיפרד בדברים שאתם שונים, אל תעשו אותם ביחד, כי זה כל הזמן מביא לכם את זה שאתם חוטפים בפרצוף שאתם שונים, כן? במקום שבאמת אתם לא מצליחים לגבש את הפשרה שהיא מתאימה לבית שלכם, כן? ואתם לא, זה לא נוגע לו משהו אישי, וזה אי אפשר להגיד, תיפרדו בהתנהגות או משהו כזה, אז דרך לפתור את הבעיות, זה כמו שראינו בשס, יש שלושה דרכים איך פתרים בעיות, יהיה מונח, יחלוקו, וכל דאלין גבר. מה אנחנו עושים בבית? כל דאלין גבר אף פעם לא עושים, שתדל, אין דבר כזה כל דאלין גבר. זה לא טוב כל דאלין גבר, כן? חז"ל אמרו אולי בנושא הזה של כמה ללכת ללמוד תורה לבית מדרש, תלמידים יוצאים שלא ברשות, אני יודע מה, התירו לעשות משהו בכל דאלין גבר. והגמרא בסופו של דבר המליצה, זה לא כדאי, זה דופק אותך, זה לא טוב לו כל דאלין, לא טוב כל דאלין גבר. אז אנחנו בבית, בגדול, לא משתמשים בצורת הפתרון של כל דאלין גבר. מה שנשאר לנו, זה או יהיה מונח או יחלוקו. כן, יהיה מונח זה אומר שאם זה, לא הגעתם לזה, אם אפשר לא להגיע בינתיים להחלטה, ותגידו, בסדר, אנחנו השנה עוד לא יכולים להחליט זה, אולי עוד שנה אנחנו נצליח להחליט או משהו כזה, בינתיים לא קרה שום דבר שאנחנו לא מחליטים, אנחנו מודעים שיש דברים מסוימים שאנחנו שונים, אנחנו לא מצליחים להחליט וזה, אז אנחנו מקבלים את הדבר הזה שאין לנו פתרון, ולא כל דבר יש לנו פתרון זה, ומניחים את הדבר הזה בינתיים בצד, מנסים כמה שיותר לא להתעסק עם הדבר הזה, זה דרך אחת, ודרך אחרת, אם זה באמת לא בדרך שלי אמונה, אז יחלוקו, יחלוקו, זה מה שאמרנו, זה אין מה לעשות, שצריך, זה לא מוסכם, ואין הסכמה בזה, אז אף אחד לא יכול לצאת עם כל הרצונות שלו, ועושים משהו צודק, משהו צודק, זה יחלוקו, פעם זה, פעם זה, מי שיכול יותר לוותר, מי שיותר קשה לו, תורנות, מטילים גורל או משהו כזה. זה הדרכים שיש לנו לפתור בעיה שהיא לא פתירה. ואם כל זה לא הולך, אם כל הדרכים האלה לא הולכים, אז מה שאנחנו מציעים לזוגות, לא הולך לכם הדבר הזה, אין לכם רגע. אתם לא יכולים לבד לפתור את הבעיה, תלכו לאדם שלישי, תלכו למגשר, תלכו לבית דין, תלכו לאדם השלישי, ותגידו מה שהוא יגיד. אתם תעשו לפי, למי? צריך לכל פעם לפי ה... כן, אם לא תגידו זה, אז תעשו זבלה, אבל לא צריך זבלה. אם זה רב שמוסכם, אז רב שמוסכם, אם זה יועץ שמוסכם, יועץ שמוסכם. תמיד אבל צריך לפתור את הבעיות, אי אפשר להישאר בוויכוחים, זה לא טוב להישאר עם כאבים. וכי הנחת היסוד שלנו, שבבית אנחנו צריכים לפתור את הבעיות. אז זה בכל מה שנוגע. כשאתם מגיעים לנקודה הזאת שאתם מתווכחים על הצדק. עכשיו מדברים, ונניח באישה, כן, נניח שהאישה שלא מסדרת את הבית, וזה, אתם מדברים, אישה אומרת, מה אני אעשה? אני לא מוצלחת בסידור. מה ידע? אני גם אוהבת סדר, אמא שלי הייתה, הבית של אמא שלי היה מסודר לזה, אני יצאתי דפוקה בזה. אני לא יודעת לסדר. כן, אני דפוקה בסדר, כן, אני לא יודעת לסדר, כן, אני מבינה את הכאב שלך, וזה גם לי כואב, וזה, אני לא יודעת לסדר, אני מסכנה, כן, אני לא... כשמגיעים בבית לנקודות שברור הדבר הזה, שמישהו אחד הוא יותר חזק, ומישהו אחר הוא פחות חזק, בין אם זה שמישהו יותר חזק בשכל שלו, בין אם מישהו יותר חזק בכישרונות המעשיים שלו, ובין אם מישהו יותר חזק במידות שלו, כן? מישהו חזק במידות, מישהו חלש במידות. אז בבית אנחנו צריכים לקיים את מצוות הצדקה, את מידת הרחמים, שהעשיר צריך לעשות צדקה עם העני. כן, העשיר צריך לעשות צדקה עם העני. אז יש לנו משימה משותפת. אנחנו מבינים את הדבר הזה ש... אני אולי יותר חזק בתחום הזה, את חלשה בתחום הזה, אני צריך לשבור את הראש, איך אני עוזר לך. ובדרך כלל בבית, זה לא זה שכל הסל של העשירות נמצא אצל אחד, וכל הסל של העניות נמצא אצל השני. יש דברים שאחד יותר עשיר, יש דברים שהשני יותר עני, ואין מה לעשות. בדברים שאתה, לא אין מה לעשות. בשמחה, התחתנו. כדי לגמול חסד, התחתנו כדי לרחם אחד על השני, כדי לעשות צדקה. ורסתיך לי, בצדק הוא ישפט בחסד ורחמים. מה הבעיה? בשביל זה התחתנו. התחתנו שאם אני ארצה לעשות צדוקה, יהיה לי מהר, יהיה לי מישהו זמין שאני יכול לעשות את הצדוקה. כן? אז אני עושה צדוקה עם הכי קרוב לי, שאני מבין את הדבר הזה, שאני עשיר, והוא אני, ואני צריך לעשות את הצדקה, אני צריך לעשות את הצדקה. ושנייה, מה? עכשיו, איך עושים צדקה בבית?
לא לגיטימי אף פעם לצפות שהצד השני יתחזק במשהו?
למה לא לגיטימי? בטח. אתה רוצה לעזור לו להתחזק, ואתה שובר, כמו שאתה רואה מישהו עני, אתה רוצה להפוך אותו לעשיר, אז מה זה צדקה? הצדקה הכי טובה היא להפוך את העני לעשיר. כן? הצדקה הכי טובה זה להפוך את העני לעשיר. ואני כתבתי לעצמי פה, הצדקה, יש 8 מעלות בצדקה, שהרמב"ם מונה בהלכות צדקה. חלק מהמעלות הן לא רלוונטיות בבית, כי הן קשורות לזה שאתה לא יודע, של מתן בסתר, ושמי שנותן לא יודע למי הוא נתן זה. אבל גם בזה יש חלק מהמעלות שזה, וזה מה שאני התכוונתי לרמוז לכם בהתחלה. לא תמיד צריך להגיד הכל בשיחות. באיזה נושאים לא צריך לומר? באיזה נושאים לא צריך לומר? כשיש לך נושא שאתה יודע את זה, שאתה עשיר והיא ענייה, או הפוך, שכן, שהיא עשירה ואתה ענייה, בשביל מה להגיד את זה? אתה מבין את הדבר הזה שהיא ענייה, גם היא בדרך כלל יודעת את הדבר הזה, כן? אז אל תתסביר עליה שהיא ענייה, תרחם עליה ותנסה לעזור לה. תנסה לעזור לך, כלומר, מה שאני אמרתי איזשהו עיקרון, שבבית הכל מדברים, ושהכל מדברים זה, זה לא מדויק, כן? לפעמים יש דברים שאין טעם לדבר, אתה יודע שהבן זוג שלך הוא עני במשהו מסוים, כן? ואתה צריך לשמור את הראש, איך לחזק אותו, איך לחזק אותו, כן? ועכשיו, אז איך מחזקים בן אדם? כן, אתה... לא מדובר בילד קטן שאתה תגיד לו הוראות, תעשה כך וכך זה, זה, זה לא מדובר על זה. מדובר על אדם בוגר, שאתה חושב, מה עוזר לו, כן? האם עוזר לו שאתה מלמד אותו איך לסדר? האם עוזר לו שאתה מכיל אותו ואתה מקבל אותו? האם עוזר לו שאתה מעודד אותו על ההצלחות? האם עוזר לו? זה מה שבעצם כשחזל אומרים לנו שהיחסים בין איש ואישה הם כוללים את הדבר הזה שגם קראתי לבת שלי, שהאישה שלי כמו בת, אין הכוונה כמו בת גדולה, הכוונה כמו בת תינוקת, כמו בת קטנה. מה זה בת קטנה? בת קטנה שאתה מתייחס אליה כמו ילד קטן, וכמו של ילד קטן אתה מנסה לעזור לו ומנסה להגדיל אותו וללוות אותו שהוא יצמח ויגדל ויהיה זה, אז אותו דבר גם לגבי המזוג שלך, כן? וגם היא לפעמים מתייחסת אליך כמו ילד קטן, זה הבחינה הזאת שהיא אימא שלך. מה זה אימא? כמובן היא אימא ואתה ילד קטן, כן? בסדר, יש את הצד הזה של האחות, שאנחנו החוקים, שאנחנו שווים או משהו כזה. אבל יש את הבחינות האחרות האלה, שאנחנו מבינים את הדבר הזה שהבן זוג שלנו מאוד 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 חלש. ואנחנו צריכים את זה. עכשיו, איך לעשות את הדבר הזה? אז לפעמים אתה כמו ילד שמתחיל ללכת את זה, אתה נותן לו אתגר. ואתה טיפה מושך, וגם אם הוא טיפה נופל, אז אתה אומר לעצמך, לא נורא, זה ייתן לו כוח, הוא יתגבר, הוא יעמוד, הוא יהיה זה. אז צריכים לדעת איך לתפקד עם המערכת יחסים שבאמת היא בונה ולא הורסת. עכשיו, מה אתה התכוונת להגיד לנו שאתה אמרת לדרוש?
לא,
עוד
שלא
הבאתי מגוע
המתכוון. כלומר,
עכשיו הכל בסדר?
לא,
אם הבנת, הכל פיקס.
פשוט לא לכעוס ולבוא במקום טוב, אז אני מבין.
נו.
הרב אומר לבוא במקום שלהשלים עם החולשה של
השני. להפך, אני אמרתי שכמו עשיר, לא משלים עם זה שיש עניים, אנחנו שוברים את הראש. קודם כל, ברגע שיש עני, אז קודם כל, אנחנו נותנים צדקה לעני, והדברים שזה באמת הכרחי לא זה. הדבר הכי גדול בעני זה לנסות לשבור את הראש, איך אתה הופך אותו לעשיר, ברור. זה ודאי זה, ובבית זה הדבר העיקרי. בבית הדבר העיקרי זה לא להשאיר את הבן זוג שלי עני, אלא להפוך אותו לעשיר, אין ספק. כן? עכשיו, אין ספק, אני יודע מה תגיד, שלפעמים בבית יש ויכוחים, האם זה מהתחום של הצדק, או זה מהתחום של, של הרחמים. אני מבין את הדבר הזה, שהרבה פעמים אנחנו חושבים שהבן זוג שלנו, זה, באמת הוא לא מביא ערך, זה רק חולשות. ככה אנחנו חושבים. אני אומר, קודם כל, יכול להיות שבדרך כלל הדברים הם מעורבים, אין דברים שחור ולבן. יש בזה גם כנראה ערך וגם חולשה, כן? אז באופן טבעי, בסדר, אז באופן טבעי, כל אחד ואחד מנסה את ה... להצדיק את עצמו, ואז הוא לא רואה את הצד של החולשה שבהתנהגות שלו, הוא, לא... הוא רואה יותר את הצד של הצדק. אבל בסדר, אז אם אתה מזהה את הדבר הזה, אז אתה, אין טעם לדבר על הדבר הזה. כמו שאני אומר, על החלק שהבן זוג שלי אני, אין כל כך הרבה טעם לדבר. צריך איך לעזור לו, לא להיות אני. מה זה יעזור? תגיד, לא, אתה עושה את זה בגלל שאתה דפוק. כן? זה לא תמיד יעזור. ואם הוא אומר זה, אז תגיד לו, בסדר, אז קודם כל תעודד אותו. וואו, אני יודע מה, לא הספקת הרבה, כי אתה אוהב ככה נינוחות, אתה שום דבר, אתה לא אוהב לחץ, אתה נגד לחץ, בגלל שאתה נגד לחץ, אתה שום דבר לא מלחיץ אותך, ואז אתה לא אכפת לך להגיע לשבת, שאין חמש תבשלים, אתה מעדיף לאכול חלה של אנג'ל ולא יהיה חמש סלטים וזה, כי אתה נגיד לך את זה. אז קודם כל יש בזה ערך, באמת שאדם אומר, אני לא רוצה להיות לחוץ, לא אכפת לי, אפילו אני אעשה את שבתי חול, העיקר לא להיות לחוץ. כן, האחד הוא בא מבית של אני יודע מרוקאים, זה סעודת שבת בלי שבע סלטים, זה לא מתחיל, וזה אני יודע מה, 15, לא יודע כמה?
חי סלטים,
לא יודע, אחד, זה הכל קנוי, וזה, אז זה שאומר הכל קנוי, אני הערך שלי לא צריך לעבוד קשה. כן, אני חושב שזה, זה בשביל מה? לא צריך להשקיע באוכל. זה, אני רוצה לעבוד על זה שאני אהיה נינוח, אני אהיה ירפנים, אני אהיה מקושט, אני אהיה עדין, אני אוכל להיות עם הילדים שלי, אני אוכל לחייך לך, לבעל.